טוב, צהריים טובים, אחי ורעי, אנחנו בשיעור נפש הפרשה במכון מאיר תשע"ח, הפרשות בישלח שקראנו בשבת שעברה ובישב שנקרא השבת, אבל אנחנו היום נדבר על שיעור מיוחד לרגל התאריך העברי שבא עלינו לטובה, הלילה ייכנס י"ז בכסלו, שלפני 70 שנה בדיוק, בי"ז בכסלו, מה היה? היה כ"ט בנובמבר, כן. הייתה הצהרת, החלטת האומות המאוחדות על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, החלטה שבאה לידי ביטוי, התבצעה באותה שנה, עברית, תש"ח, ב-ה' באייר תש"ח. כלומר, בשבת הזו, בשבוע הזה של פרשת וישלח וישב, קרה האירוע הגדול הזה. ואני רוצה ברשותכם לנסות להיעזר בפרשה הקודמת, בעיקר פרשת וישלח, אבל גם קצת וישב, ולנסות ביחד להבין מה קורה כאן, מה המהלך. בסדר? בפרשת וישלח קראנו בשבת, יעקב אבינו נשאר לבדו, נותר לבדו, ונאבק עם המלאך. עכשיו המלאך, יש כאן איזה מאבק, זה נראה שהם כמו שווי ערך כאלו, ובסופו של דבר המלאך רואה שהוא לא יכול ליעקב, אז הוא אומר לו, א', הוא עושה לו, כן, הוא נוגע בכף ירחו, ואומר, שלחני כי עלה השחר. ואז יעקב אומר לו, אני לא שלח אותך, עד שתברך אותי. נכון? ואז המלאך מברך את יעקב ואומר לו, מה שמך, יעקב? ואומר לו, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל. עכשיו, כל הפרשנים כאן אומרים, כולל הפשטנים ביותר, הרשב"ם אפילו, ועוד ש... פה היה מדובר במלאך ממש, שרו של עשיו, יעקב נאבק עם שרו של עשיו. אז כמובן, השאלה אולי, מה זאת אומרת? אז ממתי שרו של עשיו מברך את יעקב? מחליף לו את השמות? איזה מין דבר זה? אין לו סמכות להחליף את השמות. ובמיוחד השאלה תמוהה היא, בגלל שבהמשך הפרשה קראנו, מי מחליף את השם ליעקב? הקדוש ברוך הוא מחליט את השם ליעקב. אז מה, אז יש פה גניבת ברכות. יעקב גנב את הברכה לעשיו, והמלאך גנב את הברכה לקדוש ברוך הוא. איך אפשר להבין את זה? התשובה היא שהמלאך לא מברך את יעקב, אלא הוא מספר ליעקב. כמו לדוגמה, שבא מישהו, לתת אלוף בצבא, אמר לו, תקשיב, בדיוני מטכ"ל דיברו עליך שכנראה אתה הולך להיות אלוף. יש מצב, דיבור כזה. לא בטוח, אבל היה, השם שלך עלה בסבב מינויים. אז הוא לא ממנה אותו. רק אומר לו, שמעתי, במסדרונות שהשם שלך יש דיבור כזה. זה קצת ברכה, כי אז הוא כבר, הקצין הזה יכול להתחיל להתארגן, אתם יודעים, יש הליכה של תת אלוף, יש הליכה של אלוף, זה לא תהליכה. עם הכתפיים זה שונה. וכל זה. אבל זה לא הברכה בעצמה. אז בעצם מה שהמלאך אומר ליעקב, הוא אומר לו, תקשיב, שמעתי, יש דיבור כזה, שאתה הולך לקבל שדרוג. אתה הולך לקבל מעמד אחר. הולכים להחליף לך את השם, או להוסיף לך שם, מיעקב לישראל. והמלאך עוד אומר לו, כנראה, וזה נראה לי הולך לקרות, כי התחלנו עכשיו ממש, בכבוד. זה נראה לי הולך לקרות, בגלל שאני רואה שאתה באמת התמודדת מולי. כלומר, זאת הפעם הראשונה בפרשה בוישלח, שיעקב מפסיק לעקוף ומתחיל להתמודד. אפשר להגיד שהפסוק שהכי מאפיין את יעקב אבינו זה ויהי אך יצא יצא יעקב והנה עשיו אחיו בא מצידו. פסוק שקראנו באיזה פרשה? פרשת תולדות. כלומר, יעקב יש לו איזו יכולת אדירה מיוחדת בדיוק להתחמק מהבעיה. איך שמגיעה הבעיה, שנייה לפני כן הוא כבר לא. יכולת אדירה, כן, יעקב בית ופה מתחלפות, נכון? כמו שמי שנוסע בחווארה רואה, פליל צפע, פליל בחחות. אז ברוכים הבאים, חבוד. עושה בבקשה מקום, החתן, סגן החתן. אז 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 במקום להגיד יעקב, אתה יכול להגיד ליעקב. יעקב כל הזמן עוקף את הבעיות, אני אומר את זה בצורה חיובית, אני לא אומר את זה בצורה... הוא עוקף את הבעיות, זה דרך של שלום. במקום, הוא קונה את הברכה מעשיו, אחרי זה הוא לוקח אותה ומתחפש ונמלט. אחר כך עם לבן, מחליפים לו את האישה, הוא אומר, טוב, לא נורא, אני אעבוד 7 שנים, עוד נסדר את זה, שלא יהיה... אפשר רק לנסות לדמיין מה היה קורה אם לבן היה מחליף את הנשים לעשיו. כן? אפשר לדמיין מה... עשיו היה מגיע עם הטויוטה השחורה, עם החלונות הקיים, עם ה-BMW, יוצא החוצה, שם את ה... מוציא שני אקדחים, אומר ללבן, את שתי הבנות לתוך הרכב, עם הדולרים, ויורד, נמלט בחרקת בלמים. ויעקב, יעקב אומר, טוב, אני אעבוד עוד 7 שנים, אני פה, אני שם. גם כשיעקב רוצה לעזוב את לבן, אז הוא מנצל את ההזדמנות של לבן הולך לגוז את צונו, ויאללה, עכשיו זה יפתור לי את הבעיה, הוא לא שם לב, אני אלך, אני אברח, יהיה בסדר. לטובת אלו שנכנסו כעת, יכולים להתקדם גם, אנחנו כרגע עוסקים בשיעור מיוחד, שומע, פישר, לי"ז בכסלב. מה קרה בי"ז בכסלב? לא בי"ט בכסלב, זהו חמישי, אל תדאג, יהיה התוועדות. אתה יודע, אתה גיל, אל תגלה אבל.
הוא
מהחבורה הקדושה, יש לו מידע מוגדל, לא, אבל גם בחבורה, מה קרה בי"ז בכסלב? לפני 70 שנה, תכף הרמז. הפלמח, כן, באום, בדיוק, יפה, לפני, אז אמרנו כאן בדרך צחות של לפני 70 שנה בי"ז בכסלו היה כ"ט בנובמבר, כן, היה בי"ז, אז אנחנו מנסים לראות איך האירוע הזה קרה פה, בסביב הפרשות שלנו, אנחנו מנסים לראות איך הפרשה שלנו בעצם מספר את הסיפור הזה, את הסיפור שלנו, מה זה נבואה, תורה שהוא צריכה לדורות. אז כמו שאמרנו, יעקב מקבל הבטחה מהמלאך, הוא אומר לו, תקשיב, אתה גם מתחיל להתמודד מולי, אני רואה שאתה מפסיק לעקוף והתמודדת מולי, זה לא לקחת, ליעקב לא הייתה כך ברירה, כי המלאך חיכה לו שם. אז הוא אומר, שמעתי שמדברים בצינורות הגבוהים, יש משהו בטלוויזיה מעניין? ראויה. איפה, פה? איפה? פה יש מצלמה? טוב. אם אתה... כן. אם תרגיז אותי, אני מיד יכול לעשות לכם... אשתיק אתכם. נחזור לעניינים שלנו. אז המלאך אומר, שמעתי שמדברים עליך בצינורות הגבוהים, שאתה הולך להיות ישראל. יש דיבור כזה. וזהו, עוזב את יעקב. עכשיו השאלה, מתי זה קורה? אז באמת, מתי יעקב נהיה ישראל? יש דיבור כזה, יש איזו הבטחה, יש משהו באוויר, אבל מתי זה קורה? אם קוראים את הפסוקים פשוטו של מקרא, מה שמעביר את יעקב מיעקב לישראל, זה מעשה שמעון ולוי. זה הפשט. תוכלו להסתכל אם יש לכם חומשים, אני אקרא לכם לא צריך. קודם כל, שמעון ולוי הם הראשונים, זה ההוכחה הכי חזקה, זה ששמעון ולוי הם הראשונים שמשתמשים במילה הזה, במילה הזאת. כאשר הם באים מהשדה ושומעים שחטפו את דינה, אז כתוב, ובני יעקב באו מן השדה כשומם והתעצבו אנשים ואיחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל, לא בבתי, בישראל. כלומר, הראשונים שקוראים ליעקב ישראל זה שמעון ולוי. ואז הם עושים מה שהם עושים. לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה. עכשיו, הם עושים מה שהם עושים, את פעולת הנקמה, וזה דבר מאוד מעניין. יעקב אומר להם, מה עשיתם לי? אחרתם אותי להבישעני, ויושב הארץ בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי ועיקוני ונשמתי, אני וביתי, תזכרו את הפסוק הזה. ואז הם אומרים מילה מאוד פשוט, משפט מאוד פסוק, ויאמרו הכזונה יעשה את אחותינו, נקודה. ויאמרו הכזונה יעשה את אחותינו, זה פסוק מאוד מעניין. בואו נלך רגע לראשי תיבות שלו. קודם כל, ונשמתי, אני וביתי, זה סופי תיבות י', ויאמרו, זה ו', הכזונה ה', יעשה ה', זה שם הוויה, י', ק', ו', ק'. אבל גם בפסוק עצמו, ויאמרו הכזונה יעשה את אחותינו, ויאמרו זה ו', הכזונה ה', יעשה י'. אז זה כמעט כל שם הוויה, מה חסר? עוד היי, לכו לסופי התיבות, ויאמרו, ואב, הכזונה, היי, יעשה היי. כלומר, איך שאתה לא מסובב את זה, קדימה, אחורה וזה, יש פה שם הוויה, שם השם מסתתר בתוך, בתוך האמירה הזאת, בתוך הקביעה, שימון ולוי אומרים, נגמר הסיפור הזה, שאנחנו הפקר. נגמר, כלומר, אפשר לנסות, אתם יודעים, בואו נשחק רגע משחק הכאילו. מי מוכן לשחק עם משחק הכאילו? תודה, הנה, אישה, יפה. מה לפי דעתך, איך לפי דעתך יעקב חשב לפתור את המשבר עם דינה? הרי יש משבר, נכון? שמעון ולוי אנחנו יודעים מה הם עשו. עשו מה שעשו. איך יעקב חשב לפתור את זה? מה?
דיפלומטיה.
כלומר, הוא היה כנראה פוגש את שכם, אומר לו, תקשיב, לא עושים דברים כאלה וכל זה, בוא תחזיר אותה ואולי ניתן חמישי אחרת, או בוא נעשה איתך איזה הסכם. זה בעצם מה שיעקב אבינו תכנן לעשות, כמו שהוא עשה עד היום. פתאום באים שני שמעון ולוי, שהם בני 13 ו-14, בביתיו וכוחנו ליעקב, הסיפור הזה נגמר, אנחנו גמרנו לעקוף את הבעיות, לבקש רשות, בום, זה, אנחנו פוצצים על זה, אין דבר כזה. נבל עשה בישראל. עכשיו, יעקב, מאיפה זה הגיע לו? הדבר המעניין הוא שהתוצאה של מעשה שמעון ולוי, אני אומר לפי פשוטו של מקרא, מה היא? מיד. ויאמר אלוהים אל יעקב, מיד אחרי הפסוק הזה, קום עלי בית אל, ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבוכך מפני עשיו אחיך. תלך לבית אל, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, יש לי משהו להגיד לך שם. טוב, אז יעקב מהר הולך לבית אל, וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו אל פדן ארם בבית אל ויברך אותו, ויאמר לו אלוהים, שמך יעקב? לא יקרא שמך עוד יעקב, כי עם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. כלומר, מה שמעביר את יעקב מיעקב לישראל, זה מעשה שמעון ולוי, וגם האונס אל דינה. כלומר, אפשר להגיד שבאיזשהו מקום אולי יעקב קצת איחר, התמעמע במעבר הזה, ולכן יש כאן איזה מחיר שמשולם, דינה נלקחת ועושים לה מה שעושים לה, היא נאנסת, מענים אותה וכו'. אבל כתוצאה מהדבר הזה, קמים שמעון ולוי, עושים מעשה, שהוא מעשה של, אפשר לקרוא לו מלחמה באומות, כן? מרידה באומות, מלחמה באומות. הדבר הזה, למרות שיעקב מעביר עליו ביקורת, כי הוא יעקב מפחד, ירא, הם עונים לו, הכזונה יעשה את אחותינו, והדבר הכי מעניין זה התגובה האלוקית, התגובה האלוקית הדבר הזה היא, אחרי המעשה הזה, אפשר לקרוא לך ישראל. לא כל כך בגלל יעקב, ויותר בגלל שמעון ולוי. זה הפרשה. זה קצת חידוש, בסדר? אבל לכאורה זה הפשט, שמה שמעביר את יעקב מיעקב לישראל, זה לא יעקב בעצמו, אלא זה שמעון ולוי. הם מעבירים אותו. בזכותם קוראים לו ישראל. כן. נכון. קודם כל זאת אחת הסיבות שבגללה, בניגוד לאברהם ואברהם, שזה רק אברהם, ושרי ושרה שזה רק שרה, יעקב וישראל זה גם יעקב וגם ישראל. כי יעקב בעצמו נשאר יעקב. ואנחנו נצטרך להבין למה בהמשך. אבל אם יש משהו שמעביר את יעקב, כן, לפחות לחלק מהזמן, או לממד מסוים, מעביר אותו לישראל, זה מעשה, מעשה שמעון ולוי. בסדר? לא הבנת? אני מצדיק את דבריך. מה? תראה, כשהבנים שלך עושים משהו, זה משנה גם אותך. אתה מבין? אתה לא... כן, אנחנו נראה את זה בהמשך. קודם כל, חז"ל אומרים במדרש, שכשיעקב אומר, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, זה אומר שלמרות שהוא היה נגד המלחמה בהתחלה, הוא הצטרף אליה בהמשך. הוא נלחם. כן? הוא לא, אבל מי גרר אותו? הוא אחז בחרב ובקשת, אבל מי גרר אותו למלחמה? גררו אותו הבנים שלו. בסדר? כן, אדון אדואר. יונתן? אריאל אדואר. איש פתח תקווה. איש הנעריה. כן, חבוד. אז המלאך, נכנסת באמצע, נכון? המלאך לא קרא לו ישראל, המלאך אמר לו שהוא שמע שרוצים לקרוא לו ישראל. אבל כדי שזה יקרה, הוא צריך לעשות כל מיני פעולות כדי שזה יקרה. ויעקב, זה נראה שהוא לא עושה את הפעולות הללו. מתי הפעולות האלה נעשות והוא עובר מיעקב לישראל? אחרי שמעון ולוי. עד כאן מהלך פרשת שבוע. האם עד כאן? עכשיו, קראו נא את אוזניכם ההיסטוריות למהלך הבא. לפני 130 שנה בערך, יעקב מתחיל לבקש ברכה מעשיו, או רשות. כלומר, בתוך המהלך, בתוך המאבק הזה בין יעקב לבין שרו של עשיו, יעקב תפס אותו, כאילו היה יכול, נכון, הוא תפס אותו בעמדת נחיתות. ואז המלאך אומר לו, תשחרר אותי. יעקב יכול להגיד לו, לא משחרר אותך, אתה עכשיו שלי, אני מחסל אותך. מה יעקב עושה? נאמן לשיטתו עד היום, מה? מבקש רשות, תברך אותי. לפני 130 שנה, בשנת 1897, יעקב מתחיל, מבקש רשות מעשיו. ליעקב הזה קוראים הרצל, יש לו זקן ארוך, והוא מתחיל ללכת ולבקש רשות מאומות העולם להקים מדינה לעם ישראל. במקביל גם יש עלייה, בית יעקב לכו ונלכה, והרצל, זה מה שהוא עושה. הוא הולך, אגב, את הכל הוא מממן מהכסף שלו, את הכל הוא היה משפחה עמידה, הוא מבזבז על זה הון עתק, על כל הדברים האלו, והוא נוסע ברכבות, הוא, בתור נציג העם היהודי, הוא גם מינה את עצמו די לדבר הזה, אבל כולם מקבלים אותו, ונפגש עם הסולטן המפואר בטורקיה, ונפגש עם האפיפיור בוותיקן, ונפגש עם הקיסר פרנץ יוסף, קיסר אוסטריה, והוא מנסה לקבל סרטיפיקט אולי לאל עריש, ואולי לארץ ישראל, ואולי לאוגנדה, ואולי למדגסקר, ואלף ואחד דברים, כדי שאומות העולם ייתנו רשות לעם ישראל לחזור לארצו. זה נקרא שיעקב מבקש ברכה מעשיו, תברך אותי. אבל עשיו אומר לו, תקשיב, זה לא ייגמר בלי שתהיה ישראל. כל אלה שהוא פוגש אתם, הם קצת אומרים לו, תקשיב, זה לא... כמו מערבבים אותו. אבל הרצל לא מוותר על זה. זה נקרא מה שקוראים בהיסטוריה הציונות המדינית. ציונות דיפלומטית מדינית שעסוקה בלבוא במסע ומתן עם אומות העולם, כדי לקבל אפשרות להקים לעם היהודי מדינה. אגב, באותם ימים, אדם צעיר מאוד בגילו, אבל מאוד נחוש בדעתו, שקוראים לו דוד גרין, עדיין, בן 20, מחליט שאם הוא רוצה להשפיע על היכולת להקים מדינה, אז הוא צריך להיות שר בממשלה הטורקית, כי לטורקים היה להם נציג מכל מושבה, והוא רוצה להיות השר שייצג את היישוב היהודי בארץ ישראל, וככה לשכנע את הטורקים לתת לנו להקים איזו אוטונומיה, ולכן הולך האדם הצעיר הזה, דוד גרין, ולומד משפטים בקושטה, כדי שיהיה לו השכלה משפטית, כדי שהוא יוכל להיבחר וכו' וכו'. ככה הוא חושב. והציונות המדינית הולכת ומתפתחת, הרצל נפטר בגיל צעיר מאוד, אבל מי שממשיך אותו אחריו ומוביל את המהלך של הציונות המדינית זה הפרופסור חיים ויצמן. פרופסור חיים ויצמן, כימאי דגול, שהייתה לו תרומה מאוד משמעותית לפיתוחים מלחמתיים של בריטניה במלחמת העולם הראשונה, ובנוסף יש לו גם בן שהוא טייס בחיל האוויר המלכותי, הוא זוכה, הוא גם, קודם כל, הוא גם אדם מאוד מאוד מרשים בהופעה שלו, הוא גבע קומה, והוא מאוד מרשים, יש לו אנגלית כמובן משובחת, והוא נכנס ויוצא בחלונות הגבוהים ביותר באנגליה, והוא מוליך כל הזמן את הכיוון הזה של הדיפלומטיה, בוא נהל דיפלומטיה, בוא ניצור קשרים, הוא משליך את כל יעבו על האימפריה הבריטית, שתכבוש את ארץ ישראל מידי הטורקים, ואיתה אפשר יהיה לעבוד, ובאמת, בי"ז בכסלו, לא בי"ז בכסלו, סליחה, בי"ג בחשוון, תרע"ז, 3 לנובמבר, באותו חודש לועזי, 1917, נשלחת הצהרה דרמטית מאוד מאת הלורד ג'יימס בלפור, שר המושבות, מופנית לברון וולטר, ליאונל וולטר רוטשילד. מה אתה אומר? מה? לא, לא הברון הירש, אלא הברון רוטשילד, אבל לא רוטשילד של כאן, של המושבות, אלא האחיין שלו, משהו כזה, בן דוד שלו. והיה כל מיני דיונים, איך תהיה הזה, ויצמן היה מעורב בעצמו בניסוח של הצהרת בלפור, איך היא תנוסח, בהתחלה נוסחה בצורה שלא כל כך הייתה טובה לנו, והוא לחץ ורצה נוסח אחר, בסוף היה נוסח שלישי, אבל הצהרה משמעותית שמופנית לברון רוטשילד, שמבקשים ממנו להעביר את זה לידי הגורמים ביישוב העברי, שממשלת הוד מלכותו רואה, אז היה מלכותו, כן, המלך ג'ורג', רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. זה הצלחה כבירה של הציונות המדינית. הצלחה כבירה. וויצמן זוכה למעמד על בקרב העם היהודי בתור המנהיג הדגול שהצליח להביא להצלחה הכי משמעותית שמקרבת אותנו הכי הרבה למדינה. והעניין הוא שהצהרת בלפור באמת מצליחה, מפני שב-1920 מתרחשת ועידת, איזה ועידת? סן רמו. בוועידה הזאת, האומות שניצחו במלחמת העולם הראשונה, כן? שזה אנגליה וצרפת בעיקר, מחלקות ביניהם את אזורי ומחלקות ביניהם את אזורי השליטה, זה הסכם סייקס פיקו, הוא לא קויר מעולם, אבל חבר העמים שהתכנס בסן רמו, מעניק מנדט, מנדט זה בעצם רשות, לבריטים להיות גם בין השאר בארץ ישראל, כשברור שתכלית המנדט הזה הוא שהבריטים יעזרו ליהודים להקים כאן מדינה. אם כן, יש כאן הצלחה כבירה מעין כמוה של הציונות המדינית, של יעקב, שמבקש רשות מעשיו, והנה הוא קיבל, קיבל הצהרה וקיבל אפילו רשות, מנדט זה סוג של רשות, ללכת ולהקים מדינה לעם היהודי בארץ ישראל. אבל זה לא הולך. זה מתחיל להיתקע. זה מתחיל להשתבש. יש ספר לבן אחד, ואחרי זה עוד ספר לבן, ואחרי זה עוד ועדה, ועוד ועדה, וועדת פיל, ועדת השולחן העגול, וכל מיני ועדות, וזה לא הולך, זה נתקע. ויצמן ממשיך לדגול בעובדה שלאט לאט בדיפלומטיה. אנחנו נשיג את זה. עוד צעד ועוד צעד, נשכנע את הבריטים, בסוף זה יגיע. אבל בארץ ישראל מתחילים לאבד את הסבלנות. והבחור הצעיר, שהלך ללמוד משפטים כדי להתקבל לטורקיה, הוא כבר היום לא כל כך צעיר, והוא כבר היום אדם מאוד מאוד מרכזי ביישוב העברי, והוא מתחיל להוביל כיוון אחר. כיוון אחר. כיוון של קצת לקבוע עובדות בשטח. אבל נשמה, מול מי אתה קובע עובדות בשטח? אתה כזה קטן. אתה יישוב יהודי בארץ ישראל בקושי עם, בשלב הזה עם 400 אלף איש. מול מי אתה נלחם? מול מי אתה עושה שרירים? מול האימפריה הבריטית. עליה נאמר... באותה תקופה, the sun never sets on Great Britain. השמש אינה שוקעת על בריטניה הגדולה, כי אם היא שוקעת בארץ ישראל היא זורחת באודו, ואם היא שוקעת באודו היא זורחת בהונג קונג, ואם היא שוקעת בהונג קונג היא זורחת באפריקה, במושבות הבריטיות באפריקה ובקונגו. כן? אז היישוב היהודי של כמה יהודים ורובה וחצי, הוא יעשה אבו עלי על האימפריה הבריטית? אבל מתחיל להתפתח כאן איזה משהו. יש פה איזה, מתחיל איזה, איזה... האם אנחנו הולכים עם יעקב, ממשיכים לבקש רשות, או שאנחנו מתחילים להיות ישראל, ומתחילים להיות שריטה עם אלוהים ועם אנשים, להתחיל להתמודד עם אומות העולם. ואתם יודעים, בהיסטוריה, מהלכים לא תמיד הולכים אחד אחרי השני, אלא גם, לפעמים הם הולכים גם במשולב ובמקביל. אבל בינתיים, בינתיים, כל עוד אנחנו, בזמן שאנחנו מתמאמים ומדברים כאן, מישהו חטף את דינה. לא דינה אחת, אלא הרבה דינות, והרבה ארצות. ואנס אותה, וכמעט הרג אותה, ועינה אותה. היטיב לתאר זאת יותר מכולם, נתן אלתרמן, אחת הבחירות המוצלחות, אגב, של השטרות האחרונים, בשיר הידוע שלו, עכשיו כבר מותר לבכות. זה הולך ככה, הבית, החלק הראשון, יש לו שני חלקים, זה שיר שנכתב, הוא כתב את השיר הזה בעקבות משפט שאמר אבא קובנר. אבא קובנר היה מפקד המחתרת בגטו קובנה. קובנר, קובנה. והוא אמר שכשנגמרה המלחמה, אז ילדה יצאה מהמחבור, ואמרה לאמא, אמא כבר מותר לבכות? כי בגטאות, במחבורים, סתירו את הילדים ופחדו שהם יבכו, אז היו שמים עליהם פלסטר בפה ובתוך סמיכה כדי שלא יבכו. ככה הרב לאו תמיד מסביר, הרב לאו שבעצמו הוא ילד של שואה, מה זה כשבתיה פותחת את ה... את התיבה ורואה והנה נער בוכה בתומר מילדי העברים. מה זה נער בוכה? הוא תינוק. אז מה, היה לו... אז הרב לאו אומר, נער בוכה, הכוונה, משה רבנו, למרות שהיה בגיל קטן, כבר ידע שאסור לבכות בקול. זה נער בוכה. אז השיר הולך ככה. כן, ילדה, כן, ידיים זקות. כן, עכשיו כבר מותר לך לבכות. כבר הלילה רוגע וצח. כבר הדוד יוזף קרמר הלך. כבר הרדיו ספר ומנה, מה עשו לך כבשה מעונה. צייטנית ומשכלת היית, ובחושך בחול לא בכית. ואפילו פן אוזן תשמע, את שינייך צימחת בדממה. ואלכוהול ואלכוהול ואלכוהול, כבר הוכן קטנתי פרוטוקול, והודק והושם בסיכות, ועכשיו כבר מותר לך לבכות. כן, כלומר, זה גם מתאר את התיעוד שהנאצים תיעדו, את כל הזוועות שהם עשו לנו. השיר הזה ממשיך. עכשיו יש לו גם חלק של גאולה, תגי בליל שערה, תגי חי רם ונורא, החוקים הקמים לנגדך, יקראו כקרעי כותונתך, ונערים נחושים כאגרוף, יסעוך בחכם אל החוף, ואת תעמדי אל מולם, מול 70 פרלמנטים וים, וכו' וכו', השיר הזה ממשיך. כן? שיר ממש כמו דברי נבואה כאלה. אז בינתיים, בעוד אנחנו מדברים ומתלבטים, האם ככה או ככה, דינה נחטפת. דינה נחטפת. ואז קמים שמעון ולוי כאלה. מי הם שמעון ולוי? איך? שמעון ולוי, מי הם? המחתרות. כן, המחתרות. שמעון ולוי, קנאים, האצ"ל, הלח"י, לפרקים ההגנה, גם היישוב העברי בארץ ישראל, בעצם באיזשהו מקום, מכריז מלחמה על הספר הלבן, מלחמה, זה אפשר להגיד שהייתה איזו חלוקה מסוימת שההגנה והפלמ"ח התעסקו בהקמת המדינה שבדרך, והבאת עולים, והאצ"ל והלח"י התעסקו בלהפוך את החיים של הבריטים פה לבלתי נסבלים. עם חלוקת עבודה כזאת היא לא תמיד בהסכמה, אבל זה ישראל. זה מרד נגד האימפריה הגדולה בעולם, ישראל. נפתח פה מרד, אפילו קוראים לזה תנועת המרי העברי, והכל קורה סביב הפרשות הללו, סביב חודש כסלו. אגב, אתם יודעים שהמקור ההלכתי לאמירת הלל ביום העצמאות, מאיפה לומדים את זה? מהלל בחנוכה. יש קשר אדוק בין כסלו לאייר. זה חודשים קשורים אחד לשני, והמקור ההלכתי, זה שאתה אומר הלל כשאתה זוכה לעצמאות מדינית, זה מחנוכה. כי אחרי אנחנו אומרים הלל בחנוכה, לא על הנס, לא אומרים הלל על ניסים, אומרים הלל על עצמאות. אז מתחיל כאן איזה מרד. אבל במקביל, יש, ממשיכים את המסע ומתן. זה מין שתי תנועות שהולכות גם יחד. ואז, בפרק זמן של חצי שנה, קורה דבר מה מדהים. בי"ז בכסלו, שזה הלילה, מתכנסות אומות העולם, בניו יורק, ונותנות, כאילו עוד פעם יעקב, מבקש רשות, מתחנן, עושה פוליטיקה, עושה זה. קוראים שם ניסים גלויים, כי זה אחת ההחלטות הבודדות שברית המועצות וארצות הברית הצביעו ביחד בעד, כן? כל אחת מהשיקולים שלה וכל אחת משיקולים הפוכים. כלומר, ברית המועצות רצתה להקים מדינה יהודית כי, אתם יודעים שכל מי שהקים פה את המדינה היה רוסי, כן? אז היה נראה להם שיהיה להם פה איזה בסיס רוסי קדמי. ארצות הברית רצה להקים פה מדינה, כן, האינטרסים פה באזור. אז כל אחד אמר כן מסיבתו שלו. והנה, אומות העולם נתנו רשות, יעקב קיבל ברכה מעשיו, מאומות העולם להקים מדינה. וכמובן בראשה מי הסכימה? מי הגדולות המסכימות? להזכיר לכם? United States. Yes. יפה, נזכרתם. ארצות הברית הסכימה. הנשיא טרומן אמר, אז, כשהיה ילד, אמא שלו, האופר שלו קרא לו פרקים בתנ״ך, הוא אמר, אם יש לי את האפשרות לעזור לאומה התנ״כית, לשוב לארצה, אני ודאי יורה להצביע בעד, וככה, ברוב לא קטן אפילו, עברה ההחלטה. אבל חצי שנה אחרי, מה אתה אומר? מה? זה קשור. הצהרת בלפור, 30 שנה קודם, הצהרת בלפור ב-1917. היא הייתה בי"ג בחשוון, שלישי אבל הכל באותו חודש לועזי, כן, שלישי לנובמבר וכ"ט בנובמבר. אז היא הייתה בזה, וההתפתחות, בוא נאמר ככה, ההבשלה המדינית המשמעותית ביותר של הצהרת בלפור היא החלטת האומות המאוחדות. ועוד כאן, עוד פעם, הצלחה כבירה לציונות המדינית כביכול, ויצמן, שמוביל אותה. אבל אז, סך הכל חצי שנה, כי בשנים לועזיות זה שנים נפרדות, 47-48, אבל בשנה עברית זה כסלו, ואנחנו מכריזים על המדינה באייר. כשמגיע הרגע הסיום של המנדט הבריטי, שעד הרגע האחרון לא ידעו אם באמת הם ילכו או לא ילכו, כי הבריטים הודיעו לא הרבה זמן קודם שהם יוצאים ב-15 במאי, מתחילה ארצות הברית להפעיל לא לחץ, אלא איומים של ממש על היישוב היהודי כאן בארץ ישראל שלא יעיז להכריז על מדינה. אני אומר, זה לא לחץ, זה לא כמו היום שאומרים It's an appropriate time. זה לא הזמן הראוי, אף פעם לא הזמן הראוי. זה היה ממש איומים. האיומים האלה כללו בעיקר איום מפורש, שאם אנחנו נעיז להכריז על מדינה, ארצות הברית תעצור את כל הזרמת הכספים מיהודי ארצות הברית לפה. עכשיו, המדינה הזאת שהולכת לקום, היא מדינה שהיא לא תהיה במלחמה, היא כבר במלחמה, רק ברור שהמלחמה תתעצם, חייבת כסף כדי לקנות נשק, כמובן שארצות הברית לא מוכרת לנו נשק. זה עושה גם אמברגו, אז אין לקנות נשק בצ'כיה, בכל מיני מקומות, אבל חייבים כסף. כסף שאין לנו. מאיפה יבוא הכסף הזה? רק מיהודי ארצות הברית. צריך לדעת, יהודי ארצות הברית יש להם פרק מפואר בהקמת המדינה, במימון של הסיפור הזה. וטרומן מאיים שאם אנחנו נכריז על מדינה, הוא יעצור את זה, לא יהיה כסף.
למה?
מה? למה? הם רוצים, היה מדובר על חלוקה, participation, זה נדמה לי נקרא, והם רוצים trustment. לא, הקמת מדינה, זה לא מתאים לאינטרס האמריקאי עכשיו, זה עלול להציץ מלחמה במזרח התיכון, שעלול לסכן להם את מאגרי הנפט, זה לא מתאים להם. הם רוצים שההצעה שלהם הייתה שלטון נאמנות, שיהיה כאן נאמנות של בעלות הברית, הם יפסו כאן שלטון נאמנות ונמשיך ככה. אז ארצות הברית היא נגד, אנגליה ודאי היא נמנעת, אבל היא לא חלק מהסיפור, כלומר שתי המעצמות המרכזיות בעולם נגד. האם יעקב יצליח לעבור להיות ישראל? זה הכל מרוכז לרגע אחד. יעקב קיבל רשות בכסלב, ביוזיים בכסלב, בפרשות האלו, אבל בפרשות האלו אנחנו גם למדים שמה? שאם יעקב לא יעשה איזה משהו, הוא לעולם לא יהיה ישראל. הוא לעולם לא יהיה ישראל. אם הוא ימשיך לחכות לרשות אומות העולם, הוא לעולם לא יהיה ישראל, הוא לא יעבור לדבר הבא. וכאן בארץ, במועצת העם, זה 5-5. 5-5. בן גוריון הכי חם על הכל להקים מדינה. איתו, הרב מיימון, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, זה תהיה בחייה לדורות. ומי שהיה נציגי החרדי מאוד מאוד פחדו, וזה, אבל הלשון המוזניים הייתה מי? משה שרת. משה שרת היה נציג הסוכנות היהודית בארצות הברית, ועליו הופעל כל הלחץ. והוא אמר את הפסוק הבא בערך. אל תכריזו מדינה, להישעני ביושב הארץ, ואני מתי מספר, ונאספו עליי ועיקוני, ונשמתי אני וביתי. זה פחות או יותר הדיבור שהוא אמר. אתם לא נורמלים. ויאמרו, מי שאמר, הכזונה יעשה את אחותינו. רש"י אומר, הכזונה הפקר. עד מתי נהיה הפקר? עד מתי העם שלנו יהיה הפקר, וירצחו אותנו, ויהרגו אותנו, ויאנסו אותנו? עד מתי הארץ שלנו תהיה הפקר, ויקחו לנו אותה, ויחלקו? כי הרי הצהרת בלפור, יחד עם החשיבות שלה, על הדרך היא גם לקחה את כל עבר הירדן המזרחי, ונתנה אותה מתנה לפייסל. כן, כלומר, מיד אחר כך. והצהרה הזאת בעצמה כוללת בתוכה אמירות ש... אבל בתוך כדי שמירת זכויות המיעוטים וכו' וכו'. הכזונה יעשה את אחותינו. רש"י אומר, ויבואו שמעון ולוי אחי דינה, בשביל שמסרו נפשם עליה נקראו אחי דינה. האחווה, המסירות הנפש. עד מתי עם ישראל יהיה כזונה? חלילה, כן? שאנחנו הפקר, וכל אחד יכול לעשות את מה שהוא רוצה, וזה... הכזונה יעשה את אחותינו, צעקו כאן. הגיע הזמן למרוד. אבל למרוד במי? במי? באנגליה ובארצות הברית. בשתי המעצמות הגדולות שיצאו דקה לפני כן עטורות תהילה וניצחון במלחמת העולם השנייה, והן מאיימות עליך, אתה... מי אנחנו? יעקב, מתי מעט, כמה חבר'ה פה, 600 אלף יהודים עם איזה צבא שמצ'וקמק כזה וזה ו... קוראים לי יגאל ידין, שואלים אותו מה הסיכוי שלנו להצליח במלחמה, הוא אומר 50%. גולדה כמעט התעלפה. בן גוריון היה מבסוט, 50%? חשבתי פחות. אז בן גוריון אומר, הוא אמר, לקחתי בחשבון רוח העם. כאילו 50% פלוס רוח העם, נצליח. ואז הם מצליחים להעביר את שרת מפה לשם. מדינת ישראל קמה על רוב של כל אחד, 6-4, ויקרא שמה בישראל? זה שם מאוד מוזר, אתם יודעים שזה שם מוזר? כי עד אותו רגע כמעט לא השתמשו בשם הזה. השתמשו בכינויים הבאים. היישוב העברי בארץ ישראל, זה היה הכינוי הכי נפוץ. היהודים או העם היהודי, זה הכינוי הבא. ארץ ציון וירושלים, זה הכינוי השלישי. ישראל לא היה כל כך על הפרק. אבל אז אפשר היה לקרוא למדינה הזאת יהודה. אפשר היה לקרוא לה ציון, אפשר היה לקרוא לה עברייה. יש לנו בת כזאת, אחלה שם, שם יפה, מדינת עברייה. אבל מכיוון שכל הקמת המדינה הייתה על ידי שמעון ולוי, המחתרות וגם ההתמרדות של הנהגת העם היהודי, שהייתה באותו רגע בארץ ישראל, כנגד כל אומות העולם, ב-70 פרלמנטים וים, אז נקרא שמה מדינת ישראל. תבינו, לנו זה נראה שזה פשוט שברור, זה לא היה שם, בכלל לא היה על הפרק, היה, השתמשו בשמות הרבה יותר, אחי, יש לי בבית איזה תיעוד של הוויכוח, איך קראו למדינה, והיה הצעה שיקראו לציון, ויקראו ליהודה, ויקראו למדינת העברים, או ארץ העברים, משהו, לא דיברו על ישראל, ארץ ישראל, אבל לא מדינת ישראל. ואפילו היה התנגדויות, כי אמרו, אם אתה קורא לזה מדינת ישראל, אז אתה כאילו, אתה נשארת בכיתוב, בסיפור של הארץ, ולא הבאת לידי ביטוי את הלאומיות המדינית היהודית, אז צריך... אבל בגלל הפרשה הזאת, כששרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. אגב, יש כאלה שרוצים לאמץ את מגילת העצמאות בתור חוקה לישראל. אני בעד. אני בעד. כי כתוב, אנו מכריזים על הקמת מדינה יהודית. זה לא כתוב מדינה יהודית ודמוקרטית. נכון? זה מגילת העצמאות. מדינה יהודית. היא רק מדינה יהודית. היא מתנהגת בצורה דמוקרטית, זה נחמד לכולם. דמוקרטיה זה לא ערך. דמוקרטיה זה צורת שלטון. אפשר, יש גם צורות אחרות. הדמוקרטיה שלנו היא הכי מוצלחת. מה, ארצות הברית פחות טובים מאיתנו? שלטון נשיאותי? יש כל מיני, ככה, ככה, ככה. יהודית זה ערך, דמוקרטיה זה כלי. וכולם הבינו את זה, אנו מכריזים על מדינה יהודית בארץ ישראל. שתהיה, טה-טה-טה-טה. אבל קוראים לישראל. אני רוצה לבאר לכם פה עכשיו פוליטיקה קטנה קצת, בסדר? מדינת ישראל היא המדינה, כמדומני, היחידה בעולם, או כמעט היחידה בעולם, שיש לה פונקציה שנקראת נשיא. יש בעולם נשיאים, אבל יש להם דרך כלל סמכויות ביצועיות, כמו נשיא ארצות הברית, נשיא צרפת. יש בעולם מדינות שיש להם תפקיד ייצוגי, אבל הוא בדרך כלל מלך או סולטן או קיסר, כמו ביפן או כמו באנגליה. רק בישראל יש תפקיד של נשיא, שלא בדיוק ברור מה הוא עושה. לא, נכון, זה לא, זה תפקיד כזה עם הרבה, זה, אבל... אז מאיפה התפקיד הזה נולד? תשובה. זה בדיוק האימות בין הציונות המדינית הדיפלומטית שמבקשת רשות מעשיו לבין שמעון ולוי וישראל. ויצמן הוא בעצם היה ראש התנועה הציונית, נכון? כי הוא הוביל את כל המהלך של הצהרת בלפור, וויצמן לכל אורך הדרך היה בעד דו-שיח עם האומות, דיפלומטיה, עד שהם יסכימו לנו. אבל כאן בארץ לאט לאט עלה כוחו של בן גוריון, כי בן גוריון היה ביצועיסט, היה זה, הוא הוביל את הקמת היישוב היהודי, הוא הוביל את המלחמה בבריטים, הוא הוביל את המדינה העברית עלייה חופשית, והיה ברור, בסופו של דבר, שכשמקימים מדינה, מי שיעמוד בראשה, זה מי שחולל אותה מתוך מרד. קראו לו דוד בן גוריון. אבל אחרי הכל, יש גם הערכה גדולה מאוד לפועלו של חיים ויצמן, שעשה כל מיני דברים וכו'. אבל הדברים האלה לא הצליחו להביא אותנו לשבור את הסף, אז תפרו תפקיד, אמרו, יהיה משהו של כבוד. נשיא. על התפקיד הזה ויצמן אמר שאני יכול, המקום היחוד שאני יכול להכניס אליו את האף שלי זה המטפחת. זה המקום היחיד שמסכימים להכניס את האף. אל תתערב, אל תתערב. זה מין תפקיד כזה. נשיא אלוהים אתה בתוכנו. מאיפה הגיע את זה? זה יכול תפקיד מיותר. כל שנה עולה, מדי פעם עולה הצעת חוק לבטל את התפקיד הזה. מה? טוב, יש בזה קצת פולקלור וכולי, אבל הוא נמצא בגלל שבעצם רצו לתת איזה כבוד והערכה לציר שהוא באמת ציר משמעותי, של הציונות המדינית שהתחיל מהרצל והמשיך בוויצמן, אבל בסופו של דבר, את המעבר שאנחנו מדברים עליו מיעקב לישראל, עשו המורדים. אלה שמרדו בבריטים, ואלה שמרדו גם באיום האמריקאי. וכאן תראו, רבותיי, הפרשה הזאת זה כמו מפה של כל האירועים של הציונות. מה קרה מיד אחרי שהכריזה מדינת ישראל על עצמה כמדינה? ויסעו! הכריזו על מדינה! ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. המדינה הראשונה להכיר במדינת ישראל כמדינה, מי הייתה? ארצות הברית. זאת שהיא אימה, שהיא לא תעביר כסף, היא הראשונה שהכירה בנו. כלומר, ברגע שאמרנו, אנחנו ישראל, ואנחנו גמרנו לבקש רשות, גמרנו לבקש רשות, אנחנו אומרים, הכזונה יעשה את אחותינו ומכריזים על עצמנו כמדינה, אומות העולם מתיישרות. אומות העולם מתיישרות. אתה עושה שם משהו? סתם מרם את זה. אז אתם רואים איך המפה הזאת של פרשת וישלח, היא ממש מתארת את תולדות ההתהוות המדינית, את המעבר הזה מיעקב לישראל, ואת הסיבה למה קוראים למדינה בכלל מדינת ישראל. עוד הערה אחרונה, ובזה נסיים. האם אין ליעקב שום חלק במעבר הזה? אין לו שום איזו הוראה? קודם כל, העובדה שבאמת יש מקום להתחשב באומות העולם, אנחנו כאן לא לבד בעולם, ויש כאן איזו אינטראקציה מסוימת, ויש ממה לפחד. תראו, הרב צבי יהודה, שאלו אותו, תגיד, הרב, אבל היה הרבה מתנגדים לציונות, וזה התנגד, וזה התנגד, וזה התנגד. אז הרב צבי יהודה אמר, וכי לא היה למה להתנגד? היה גם ממה להתנגד, ממה לחשוש. זה לא היה... קחת פה אחריות על 600 אלף תושבים שאולי יהיו בסכנת השמדה, זה לא היה לה על הבבא. היה פה רוח גדולה מאוד. אבל יעקב, יש לו קריאה לכל אחד ואחד מאיתנו, לכל מי שרוצה להיות שותף בהקמת מדינת ישראל. בדרך אל בית אל, בדרך אל מעמד ההכרזה של יעקב כישראל, כמדינת ישראל, יעקב אומר משהו לבני ביתו. ויאמר יעקב אל ביתו, ואל כל אשר עמו. הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והתארו והחליפו סמלותיכם. ונקומה ונעלה בית אל, ותשע מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי. ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. מה זה מדינת ישראל? מה זה? מה ההגדרה? האם ההגדרה של מדינת ישראל זה הרבה יהודים שחיים בארץ ישראל וזהו? לא, אומר יעקב. ההגדרה של מדינת ישראל זה הסירו אלוהי הנכר. מדינת ישראל, הכוונה המלא, חזרת עם ישראל לארצו, לחיות בה חיים יהודיים שלמים. זה מדינת ישראל. האם חזרנו לכאן כדי שיהיה כאן אלוהי הנכר אשר בקרבנו? אז יעקב אומר, הסירו, כדי שנהיה ראויים באמת לשם מדינת ישראל, וכולם מדברים על זה שה-70 שנה הראשונות היו 70 שנה של הקמת הגוף, וה-70 שנה הבאות יהיו 70 שנה של בניין הרוח. 70 שנה רק התאפסנו על עצמנו והקמנו ערים ורכבות ומפעלים וזה, ועכשיו שאנחנו ככה מבוססים, זה 70 שנה של אוקיי, אז למה באנו לכאן בכלל? מה הסיבה? מה זה ישראל? מה זה מדינת ישראל? מה המהות של זה? זה דומה שכמו כשכותבים ספר תורה, אז הסופר סתם, בסוף הוא משאיר את האותיות, הוא כותב את המסגרת, משאיר אותם חלולות, כדי שאפשר יהיה למלא. אז כאילו כתבו ישראל, זה כתוב ישראל, אבל זה עדיין חלול. צריך למלא את זה. כל אחד מאיתנו הוא חייל בהקמת מדינת ישראל. תחת המשפט הגדול הזה, חזרת עם ישראל לארצו כדי לחיות בחיים יהודיים שלמים, חלק הם תחת המילה ארצו, עסוקים בקליטת עלייה, בהבאת יהודים. חלק הבאת, חלק ארצו, בניין הארץ. וחלק, חלק מובחר וחשוב, צריך להיות תחת המילים חיים יהודיים שלמים. חיים יהודיים שלמים. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. מה זה אומר מדינה יהודית? מה המשמעות של מדינה יהודית? מה הסיפור של מדינה יהודית? מה היא מביאה לעולם? מה היא מביאה לעצמה? האם מדינה יהודית היא פשוט מדינה שגרים בה הרבה יהודים, אבל כל ההשפעות והתכנים שלה הם תכנים זרים? או שמדינה יהודית זאת מדינת ישראל שיש בה תכנים שיודעים גם להתעמת עם התרבות הזרה ולהגיד, אנחנו לא כאלו. לנו יש סיפור אחר. ועוד פעם אנחנו חוזרים למה? לחנוכה. עוד פעם אנחנו חוזרים להתמודדות עם התרבות העופפת אותנו, ואנחנו יודעים מה לקבל, מה להיבנות, מדעי הטבע וכו', ומה להגיד, לא, לא, זה לא שלנו. זה אלוהי נחר, זה אלוהים זרים, זה לא בשבילנו. ראינו, אני חושב בצורה מופלאה מאוד, איך פרשת וישלח מתארת בצורה מפורטת את המעבר שלנו מיעקב, אפס קצת מסכן, נרדף, כל הזמן צריך לבקש טובות מאומות העולם, שלא ירדפו אותו ולא יקרו אותו ולבקש ברכות, ואיך קמים ליעקב, שמעון ולוי גיבורים כאלה ארץ ישראלים, שעושים מעשה, ואומרים נגמר הסיפור, אנחנו גמרנו לבקש רשות מאומות העולם בשביל לחיות, אנחנו מקימים פה מדינה, ולא שמים פס גם על אמריקה וגם על זה, ברגע מסוים. בן גוריון אמר, אם אנחנו לא נכריז על מדינה, עכשיו לא תהיה מדינה בחיים, אף פעם לא תהיה מדינה. לא יהיה, עכשיו לא יהיה אף פעם. ולכן בן גוריון אמר, לא רק שאני לא אחכה שהמנדט ייגמר, המנדט נגמר בליל שבת בחצות. לא, אבל זה ברור שאני לא מחכה למוצאי שבת. לפני שהבריטים יוצאים, אני כבר מכריז על המדינה שלא יהיה חציצה כחוט השערה אפילו. מיד יש כאן מדינה יהודית. זה גבורה, זה תוקף. זה רוח השם אשר על האומה בכללה נוססה בו. והוא הלך על זה בכל הכוח. והפך אותנו מיעקב לישראל. אנחנו לוחמים בדבר הזה, וכל אחד מאיתנו צריך עכשיו את המילה ישראל, שהיא כמו שאמרנו כתובה רק במסגרת, למלא בתוכן. למלא בתוכן. תוכן שמתמודד עם תרבויות זרות, ויודע להגיד, לא, יש כאן קריאה של יעקב, הסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, אמיתית, עמוקה, ויש לעם היהודי מה לספר לכל אומות העולם, מבחינת התרבות שלו, והתורה שלו, והקדושה והטהרה שלו. לא חזרנו לכאן כדי להיות עוד איזה עם מוצלח, איזה שוויצריה של המזרח התיכון, אלא חזרנו לכאן, כמו שומע הרב קוק, כי גור אריה יהודה, נאור משנתו, וחוזר חזרה לארץ חייו, כדי לחיות בה חיים שלמים של ישראל בארצו, על פי תורתו. אמן ואמן. לשירת התקווה. כולנו נעמוד.